כל חי אונליין 93fm.co.il
שביצע אתמול את הפיגוע הקשה בטיילת ארמון הנציב בירושלים, מבהיר כי לא היה היחיד שביצע ירי, ומצהיר כי ראה ניסים גדולים בזירת הפיגוע.
סליחה, אני רוצה לתקן אותך.
כן.
לתקן אותי, את דברים שנאמרו אתמול בסערת רגשות. אני לא הייתי היחיד, זה כואב לי ומפריע לי שזה הוצג ככה, ושאני מתנצל ומתחרט על הפלטפיה הזאת אתמול. אני הרגשתי, כשאני אומר הרגשתי לבד, הרגשתי תסכול. הרגשתי תסכול שלא היו שם יותר מכמה בודדים. המצב היה, זה פשוט שרשרת של ניסים, אני אומר לך את האמת.
רעיון למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי, הביא המדריך הטיולים רונד את תחושת האכזבה שחש מכך שלא הרבה חיילים שהיו באזור הפיגוע סייעו להתקפת הנגד שהרגה את המחבל. ולטענתו ייתכן שהדברים נבעו מבלבול ומחשש של החיילים לבצע ירי בניגוד לנהלים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי דובר צה"ל תת אלוף אלמוז אמר אתמול כי חלק מהחיילים בזירת הפיגוע קיבלו הוראה לתפוס מחסה ולהתרחק ממשאית המחבל. דובר צה"ל הוסיף וקבע כי לא הייתה לחיילים בזירת הפיגוע כל השפעה שמנעה תגובה בירי מהעובדה שבשבוע שעבר הורשע החייל אלאור עזריה בהריגת מחבל מנוטרל בחברון. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון מיוחד אחרי הפיגוע בירושלים. כתבנו איתי גדסי מוסר כי בתום הדיון אישר הקבינט כמה החלטות בתגובה לפיגוע, ובהן אישור מעצר מנהלי של תומכי דאש שיתגלו בעתיד בישראל, הריסת ביתו של המחבל בשכונת ג'בל מוקבר בהקדם האפשרי, ומניעת העברת גופתו לקרוביו במזרח ירושלים. כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ' מציין כי אחרי הפיגוע בבירה נעצרו מאז אתמול 9 חשודים, 5 מהם קרובי משפחתו של המחבל. בנוסף, בתגובה להפרות סדר וירי זיקוקים בחינון ישיר לעבר כוח משטרה ומשמר הגבול המוצב קבוע סמוך לרחוב מאיר נקר בשכונת ארמון הנציב בבירה, נחסם ציר היציאה מג'בל מוקבר לכיוון השכונה היהודית עד להודעה חדשה. בשני בתי חולים בבירה מאושפזים עדיין 5 מפצועי הפיגוע, כשמצבה של אחת מהם מוגדר קשה אך יציב והיא מורדמת ומונשמת. מצבו של חייל צה"ל שנפצע קשה התייצב במהלך הלילה ומוגדר כעת בינוני, כמצבה של חיילת נוספת שעדיין מאושפזת עם עוד 2 פצועים מהפיגוע שמצבם קל. את העדכונים על מצב הפצועים בפיגוע מסרו כתבנו בנצי לייזרוביץ' וקובי פינקלר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יעקב ליצמן מתכוונים לבקר במהלך היום את פצועי הפיגוע בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. הצבא הטורקי טוען כי 48 לוחמי דאש חוסלו אתמול בפעילות בעיירה הסורית אלבאב שבצפון המדינה. עוד נטען בהודעת צבא טורקיה כי חיל האוויר הטורקי השמיד בתקיפה בסוריה יותר מ-20 מטרות טרור של ארגון המדינה האסלאמית. באתר החרמון הצטברו הלילה שלגים בעובי כ-90 סנטימטרים במפלס העליון, וכ-70 סנטימטרים של שלג נמדדו במפלס התחתון. באזור מתחוללות סופות רוח ושלג ושורר ערפל כבד, ובשל כך אתר החרמון סגור למבקרים לפחות עד סוף השבוע הנוכחי. התחזית מיד.
בחסות חורף קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
היום ימתחנו ממטרים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי וקיים חשש להצפות. בחרמון ובצפון הגולן עשוי לרדת שלג, ובדרום ייתכן אובך. הגשם צפוי להיפסק בהדרגה במהלך הלילה והרוחות יחלשו, אך עדיין ייתכן אובך במרכז ובדרום.
בחסות חורף קר בחוץ. סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו, התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עד כאן חדשות כל חי.
עד הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר. עוד מעט על קרב ביבי והעיתונים הגדולים ישראל היום בידיעות אחרונות, קרב שהביא את ראש הממשלה וגם את ידיעות לחקירה בעזרה. אבל לפני הכל תת ניצב עמי אשד, סגן מפקד משטרה במחוז ירושלים, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
משהו שונה הבוקר מהבוקר של אתמול מבחינת הערכות המשטרה, טיפול בשטח?
אין ספק שאירוע כמו האירוע של אתמול מוסיף מתיחות בעיר, ואנחנו פועלים בכל ריכוזי הקהל, בנקודות החיכוך, בכפרים במזרח ירושלים, אבל גם במקומות אחרים, כדי להחזיר את השקט ולהרגיע את הציבור, להוביל לבולטות משמעותית, ובכך גם למנוע אירועי חיכוי כאלה ואחרים.
יש דברים אופרטיביים שניתן עכשיו לעשות בשביל למנוע אירועים כאלה, או שזה פשוט מה שנקרא להתמודד עם הרוח?
אני חושב שההתמודדות עם הטרור בכלל ובירושלים בפרט, זאת היא מעין ריצה למרחקים ארוכים, ואנחנו צריכים לפעול כל הזמן בפעולות מניעה ופעולות נוספות שזה לא מקום להזכיר אותם כדי להרגיע את השטח. אין ספק שהפעילות הזאת היא שמשולבת עם פעילות של כוחות הביטחון הנוספים, בטווח הארוך מובילה לשקט. יחד עם זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שלא ניתן להציב שוטרים בכל מקום, ומן הסתם פיגועים כאלה קורים בצורה מפתיעה, במקומות שאנחנו פחות נמצאים בהם.
כן. תגיד, יש, אתה חושב באמת, תחושה של חוסר ביטחון לאזרחים נושאי נשק, או חיילים נושאי נשק באירועים מן הסוג הזה?
אני לא יודע להגיד לך עם תחושה של חוסר ביטחון, אני יודע שחיילנו, שוטרנו, במחוז ירושלים יום יום נתקלים באירועים קשים ופועלים בצורה נחושה כדי למנוע את האירועים האלה, לא אחת משלמים על כך בגופם ובנפשם אפילו, אבל הם פועלים מתוך נחישות והבנה שאם הם לא יגנו על הציבור אין מי שיגן עליו, ככה שאני לא מזהה שיש איזושהי חולשה בעניין הזה. בסך הכל במהלך השנתיים האחרונות בגל המאז גל הפיגועים האחרון היו עשרות אירועים, ושוטרינו פעלו בצורה נחושה, ומנעו את האירועים האלה ברובם. נכון, מדי פעם ישנם אירועים שמצליחים יותר, כמו האירוע של אתמול, אבל גם באירוע של אתמול, אנחנו מזהים שישנם אנשים, אזרחים וחיילים, שפועלים כמצופה מהם בצורה נחושה, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שהאירוע הזה, כמו אירועים אחרים, נגמר במקום, בתוך שניות מעטות.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ושנקווה ש... מה נאמר, שלא נצטרך להתמודד עם אירועים קשים מן הסוג הזה.
אני רוצה לשלוח באמת תנחומים למשפחות השכולות, וכמובן החלמה לפצועים. אנחנו במחוז ירושלים, שוטרי מחוז ירושלים, נעשה את הכל כדי שהעיר הזאת תהיה בטוחה, וכך אנחנו רואים אותה גם כן, כעיר בטוחה. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, רבים מגיעים לעיר, חוגגים, מבלים, ומגיעים לאתרים השונים, וכך יהיה גם בעתיד.
אני מודה לך. תת ניצב עמי אשד, סגן מפקד משטרה במחוז ירושלים. תודה, בוקר טוב.
תודה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו לעניין אחר, עורך דין ציון אמיר, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלום אדוני?
מצוין, תודה לילה, הכל טוב.
איזה יופי. תגיד, עד כמה באמת בעייתי, ככל שאנחנו כמובן יודעים, אנחנו לא באמת יודעים מה היה תוכן השיחה באופן מדויק בין ראש הממשלה לבין ידיעות אחרונות, אנחנו אבל כן מבינים שהיה שם איזשהו דיבור, תקשיב, אתה תעזור לי, אני אעזור לך, עד כמה זה לא חוקי?
אז קודם כל, התחלת ואמרת נכון, אנחנו לא יודעים את מכלול הדברים והפרטים בשיחה הזאת, ואני אומר את זה כי חשוב מאוד להבין שיחה בקונטקסט מלא, בקונטקסט שלם, מה בדיוק נאמר, איך נאמר, מי אמר, מי דחף את השיחה, מי הוביל את השיחה לאן שהוא, האם נאמרו דברים כחלק מאיזשהו סוג של דיבור, כאשר מישהו אומר, כן, כן, אני בהחלט, אני אעזור, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, אם זה סוג של דיבור או שאדם פותר את רעהו באמירות כלליות, או שיש פה איזושהי שיחה, סגורה עם התחלה, אמצע וסוף. זה קשה לדעת, אבל בואו נתייחס בגדול למה שאנחנו יודעים מהפרסום. מישהו מוטרד מהתחרות, מישהו זה נוני מוזס מוטרד מהתחרות של העיתון מול עיתון אחר. נוני מבקש משהו בהקשר הזה מראש הממשלה, ראש הממשלה אומר יהיה בסדר, משהו כזה. אוקיי, זה כל מה שאנחנו יודעים. האם יש פה איזשהו פגם פלילי? אני הופך והופך בדברים האלה, קשה מאוד למצוא איזשהו פגם פלילי. כמו שאמר ויינרוט, אם יש איזה בדל עניין פלילי.
למה לא? אם אני אומר לך יהיה בסדר, אני מתכוון לומר, אדוני, אני לא יכול להגיד לך שאני אפנק אותך, אבל אל תדאג, סמוך עליי, הכל יהיה טוב. זה המשמעות, לא?
כן, אבל תמיד תזכור שראש הממשלה נמצא בסיטואציה, בוא ננסה לנתח אותה מזווית ראייה טיפה שונה. נניח ש... בוא רק נניח, שראש הממשלה נמצא בסיטואציה שהוא מרגיש מותקף על ידי הצד השני, על ידי עיתון אחר, ולאורך השנים, והוא חש בתחושה של רדיפה. עכשיו, זה לא חשוב אם זה נכון או לא נכון וכולי, אבל זאת התחושה שלו, וזה מה שיושב על, על השיחה הזאת. ומישהו אומר לו, אם תוריד מהזנב את, את העיתון השני, תצמצם את תפוצתו, תעזור לנו, אז אני אפנק אותך, אז אני לא אתקוף אותך יותר.
אתה יודע, נניח שזאת הייתה השיחה, בסדר? איפה הבעיה?
מה לדעתך יש כאן? יש כאן אולי איזושהי התנהלות לא בסדר, ושוב, גם אם זה שאלה פלילית או לא, היא גם שאלה בפני עצמה. מצד מי שמציג את הדבר הזה בפני ראש הממשלה, כן? הוא פותח, היוזמה באה בהקשר הזה, אני אפסיק לתקוף אותך אם יקרה משהו כזה וכזה. אם תעשה משהו כזה וכזה. עכשיו ראש ממשלה שומע את הדברים ואומר, טוב, יהיה בסדר. אז הוא פותר אותו. מה יקרה עם הבסדר הזה? למה מתכוון? בוא נראה מה קרה לאחר מכן בפועל. הרי אם באנו והתכנסנו, פגשו שניים יחדיו בלתי עם נועד, הוא נאמר. בוא נראה, הרי אם הפגישה היא פגישה עם מטרה פלילית, כלשהי, אז בוא נבחן מה קרה ביום של מחורת, בשבוע של מחורת, בחודש ובשנה שבא אחר כך. האם באמת המזימה הזאת הולידה משהו? אז אנחנו רואים שהמזימה...
רגע, שנייה, סליחה שאני קטע אותך, זה משנה אם היא הולידה משהו או לא? עצם קיום השיחה זה בעצם ניסיון לשוחד, זה שזו גם עבירה, נכון?
צודק, אתה צודק שלא חייבים, לא כל עבירה צריכה להגיע לתוצאה כדי לקיים את העבירה, זה נכון. אבל התוצאה יכולה להוות אינדיקציה. אם אני אומר לך, תשמע, בוא אתה ואני נפרוץ לבית ונגנוב ממנו, ובסוף לא פרצנו, אז נכון, יכול להיות ניסיון פריצה. אבל אם אומרים שני הצדדים, לא התכוונו לפרוץ, להאמין דיבור סתמי, הראיה שלא רק שלא פרצנו, לא הגענו לכתובת הזאת, לא הלכנו מעולם, הראיה שלאחר מכן לא היה שום דבר, לא המשכנו לשאת ולתת, לא המשכנו לתכנן את המזימה ולהוציא אותה לפועל ולממש אותה,
okay.
אז נשאר העובדה שאין תוצאה, היא בגדר אינדיקציה שיכולה להצביע גם על מה שהיה ומה שקדם לכך.
עורך דין ציון אמיר, התמונה ברורה, אני רוצה ברשותך לנסות לעשות איזה סימולטור קטן, לצורך שיחתנו בשביל להבין טוב יותר את התמונה והסיטואציה, יהיה מעניין, בוא ננסה לשים אותך במקום של התובע ואותי במקום של הסנגור ולהבין מה יכולות להיות הטענות. אז לך על זה. איפה הבא? כן, אתה התובע. אתה המשטרה.
אני לא כל כך אוהב של תובע, אבל שמת אותי, אז בוא נשים אותו, אין שום בעיה. אז התובע ואומר שיש כאן, עכשיו התובע צריך להגיש כתב אישום, נגד מי? אתה צריך גם מזה להנחות אותי, נגד נוני או נגד ראש הממשלה? נגד מי?
בוא נלך נגד ראש הממשלה, כי כנראה הוא הכתובת.
נגד ראש הממשלה, אוקיי, נגד ראש הממשלה. ראש הממשלה שנמצא בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית, אני בנאום מבטיחה של המשפט עכשיו. אני אומר כך, ראש הממשלה שנמצא בסיטואציה מאוד בעייתית, תחת התקפה של ידיעות אחרונות במשך שנים, שבצדק ושלא בצדק, חש מאוים לאורך כל התקופה הזאת, והוא נחוש ומנוי וגמור עמו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. איך עושים את זה? נשים ומתקסים את זה יחד עם הצד המאיים, עם הצד הפוגע. אז אומר לו אתה פוגע, תשמע, אתה רוצה, תשלם על זה. אז זאת אומרת, אני אוכל ללכת לקראתך, אבל תשלם על זה. זה בסדר, איך אתה רוצה שאני אשלם? אני אומר, תשמע, הבאת עליי צרה גדולה עם ישראל היום. אז הצרה הגדולה הזאת, אני רוצה שתוריד אותה. תוריד אותה ממני. היא פוגעת בי בעסקים, בשיקולים המסחריים, היא פוגעת בהרבה מאוד דברים, אני צריך לפטר עובדים, אני צריך לסגור מחלקות וכו' וכו'. יש פה עסק מאוד גדול, ואתה רסת אותו, פגעת בו, עסק שקיים 100 שנים. אני אלך על הראש שלך, לא יעזור לך כלום, אם אתה לא תלך ותעשה משהו בעניין הזה. אלא אני לא יכול, מה, אני בא לבית, אמר לו, כן, אתה בא לבית, אתה חבר של זה, ואתה יכול להשפיע ולהעביר חוקים וכו' וכו'. איך כאלה דברים שאתה יכול בסופו של דבר להציל אותי. אז אני, התובע אומר, שבסיטואציה הזאת, גם אם לא יעשה שום דבר ולא קרה שום דבר, אז יש או ניסיון לעבירה כלשהי, אבל בוודאי יעמיד את עצמו ראש הממשלה במצב של ניגוד עניינים חריף במצב כזה שהוא נאלץ לקבל החלטות שפוגעות באמון הציבור באופן קשה בדרך פעולתו של ראש הממשלה, שאמור תמיד לשקול אך ורק שיקולים ענייניים לטובת הציבור כמעשה ופעולה שנובעת מתפקידו כראש ממשלה בכך.
אבל איפה העבירה? מה עשה ראש הממשלה בעצם?
העבירה, תראה, המחמירים, המקלים יגידו לך שיש פה לפחות עבירה של הפרת אמונים.
מדוע? האם אתה חושב, עורך דין ציון אמיר, שראש הממשלה לא רשאי לפנות למוציא לאור של עיתון ולומר לו, אדוני, אתה מגזים בצורת הסיכור שלך נגדי, אתה עושה את זה בצורה לא אובייקטיבית, לא מכובדת, לא נכונה, לא הולמת? מדוע שראש הממשלה לא יעשה את זה? מה יכול למנוע ממנו לעשות את זה?
אז נכון, האם זה היה רק זה? כי ראש הממשלה יש לו כמה כובעים, אתה צודק. אם הוא היה פועל רק בכובע של אזרח, הוא גם אזרח...
לא, בכובע של ראש הממשלה הוא מזמן לפגישה את המוציא לאור של העיתון, ואומר לו, אדוני, אתה רודף אותי במשך תקופה, הנה 1, 2, 3, 4, 5. זה לא הוגן, זה לא עיתונאי, זה לא נכון, ואני מבקש ממך לנהוג על פי אמות מידה מקצועיות. מה, איפה הבעיה בפגישה הזו?
אתה צודק, אדוני הסניגור לחלוטין, אילו זה היה מתחיל ומסתיים שם, אז באמת אין שום עבירה.
אז איפה הבעיה?
הבעיה היא שהטענה שנבדקת היא האם יש איזושהי מבטחות שראש הממשלה הבטיח לו בקובעו כראש הממשלה.
ראש הממשלה לא הבטיח שום מבטחות, ישב בחור מולו, ואמר לו, אדוני, אם אתה רוצה שאני אסקר אותך בצורה מכובדת יותר, אתה תוכל לעזור לי ב-1, 2, 3, 4, 5.
אולי הוא ביקש ממנו להפעיל את השפעתו, ואפילו באמצעות מהלכים חקיקתיים.
יכול להיות שהוא ביקש, זאת לא בעיה של ראש הממשלה, זה בעיה של מי שביקש. ראש הממשלה זימן את הפגישה בצורה חוקית ותקינה ולגיטימית. במהלך הפגישה ישב מישהו וחשב אולי לנצל אותה לצרכים שלו, ראש הממשלה היה לי מוסיף ואמר לו, יהיה בסדר, ובזה תם הסיפור. איפה הבעיה?
קודם כל אמרתי לך שבמסגרת הסימולציה שלנו, התפקיד של הסנגור כאן הוא יותר קל משל התובע.
לכן בחרתי אותו, מה אתה חושב?
לכן בחרת אותו, אבל, אבל אני אומר לך, בוא נבדוק. עכשיו אני מנה לך, בוא נבדוק ברצינות. החקירה היא טיפה מורכבת, היא לא מורכבת, אבל צריכה להיות מושלמת, להשלים אותה. באופן מה בדיוק קרה, שני דברים צריך לבדוק. אחד, מה בדיוק התבקש ראש הממשלה לעשות? אחר כך, מה הוא הסכים והתחייב וגם העומר בדעתו לעשות למען הפסקת המתקפות עליו בידיעות וליישב את הסיפור הזה סוף סוף מבחינתו?
כן.
מה עם אותם מהלכים? האם מדובר במהלכים שיכולים להתחבר עם תפקידו ומעמדו?
בקיצור, מאוד מאוד תלוי מה קרה אחר כך. אני רוצה ברשותך... אני רוצה ברשותך להתעסק עם עוד זווית שהיא יותר משפטית והיא מעניינת אותי. הרי בסוף מדובר בהקלטה שביצע ככל הנראה אחד מאנשי ראש הממשלה. אחד. אם ההקלטה...
עכשיו, למה אתה בטוח שזה ככה היה?
אני לא בטוח, זה מה שמפורסם, ככל הנראה אמרתי.
אני לא יודע מי פרסם את זה, יכול להיות שמי שדאג לפרסם את הנתון הזה, היה לו עניין לעשות דיסאינפורמציה.
אוקיי, לא, אבל אני רוצה לדבר על החוק. אני רוצה לדבר על החוק מבחינת ההקלטות.
חשוב מה שאני אומר. אם זה גורם אחר, עושה את ההקלטה. אז הוא עשה את זה בכוונת מכוון, והוא זה שאולי הוציא את זה היום, כדי להכשיל את ראש הממשלה, לשים מכשול אל תיתן מכשול בפני עיוור, יכול להיות, ולכן זו טענת הגנה נוספת שיכולה להיות לראש הממשלה, שמישהו דחק אותו וניהל איזשהו שיח.
לנסות לשרוף אותו.
כדי להכשיל את ראש הממשלה, וראש הממשלה לא באמת לא נכשל ולא התכוון להתכשל. למישהו הוליך אותו, לכן חשוב גם לדעת.
אתה אומר זה גם טענת הגנה, מעניין, אבל אני רוצה לדבר איתך על המהות עצמה. קודם כל מבחינה חוקית, אם אנחנו יושבים בפגישה, אתה ואני, מותר או לך או לי להקליט את הפגישה, נכון? עכשיו, אם בא עוד מישהו ומשתתף בפגישה הזו ומקליט אותך, אותי ואותו, אסור לו, נכון?
לא, מותר גם לא.
מותר גם לא?
האיסור חל על גורם שלישי שמקיים, מקליט את השיחה, ולא אתה ולא אני יודעים על קיומו.
אוקיי, לא אתה ולא אני. בהנחה שאתה ואני עושים פגישה, מצרפים מישהו שלישי.
לא, אם אנחנו יודעים על קיומו.
לא, אבל אני לא יודע על קיום הקלטה, לא ישרנו לך להקליט.
לא, זה בסדר, אנחנו, זה מותר. רק אם אנחנו לא יודעים על קיומו של האדם, נגיד אני ואתה בחדר, ומישהו מעבר לקיר, דואג להזין ולהקליט.
למה? איפה ההיגיון בזה? אני חושב שההגדרה יותר נכונה היא מי שמשתתף בשיחה, כלומר המשתתפים מותר להם להקליט. והשאלה שלי היא, האם התצפיתנים מה שנקרא, או אלה שאמורים להיות נוכחים אבל הם לא קשורים לפגישה, גם להם מותר להקליט? זאת השאלה.
לא, אז אני מסביר לך, החוק מגדיר הזנת סתר, הזנה שנעשית ללא היתר וללא ידיעתם של המשתתפים. אבל ברגע שאתה משתתף, יש משתתף בחדר, זאת אומרת שלושתנו יושבים בפגישה, אז חזקה על כל אחד מאיתנו, שהוא צריך לקחת בחשבון שהצד השני או השלישי מקליט את השיחה. אין איסור על כך, יש רק איפה, אלא אם כן היא נאסרה. אם יש דיון בבית משפט שאסור לך להקליט את השיחה, אלא אם ביקשת רשות מהשופט, זו הקלטה אסורה בפני עצמה. אם זנתי לשיחה שאתה מנהל עם אשתך, ואני מקשיב לה דרך אמצעים טכנולוגיים כאלה או אחרים, בלי שיש לי יותר, אני לא נמצא בחדר, אז ודאי שהיא אסורה. אבל אם כולנו נמצאים בחדר, העובדה שמישהו, אני לא צריך להודיע על כך, היא הקלטה מותרת. לכן העובדה שיש אדם שלישי, היא לא אוסרת את זה. ולכן אם היה אדם נוסף, אני לא יודע אם אתה מתכוון, לארי ארו, אם הוא ביצע את ההקלטה, אין לי, אי אפשר לטעון שההקלטה...
אני בכל זאת, מחילה מכבודך, חושב שזה דורש עיון העניין הזה, כי ככל שאני מצליח להבין, ההיגיון אומר שאם יש אנשים שמשתתפים בשיחה, כלומר הם חלק ממנה, אז מותר לאחד מהם להקליט, כי הוא חלק מהשיחה. אבל אם יש מישהו שנמצא שם על תקן בובה, כלומר הוא לא חלק מהשיחה, אתה המפתח של ראש הממשלה, בסדר לצורך העניין, מפתח שהוא לא קשור, הוא לא קשור, הוא לא משתתף בשיחה, לא אמור לדבר בה, הוא לא קשור, הוא מאבטח, יושב בחדר, האם מותר לו להקליט או לא?
הבאת דוגמה שאולי מציבה אותנו במקום אחר, מאבטח עומד בצד, הוא באמת כאילו נוכח נפקד, יכול להיות שבדוגמה שאתה מביא, מדובר בהקלטה אסורה, מפני שהוא לא חלק מהשיח, הוא כאילו, כמו שאמרת, בובה, הוא כאילו יש מסך שמפריד בינו לבין המשוחחים, לכן ייתכן וזה סיפור אחר. הדוגמה שקודם הבאת היא לא אותה דוגמה, ארי ארו הוא לא בובה, ארי ארו יושב בשיחה ומשתתף בה, הוא מדבר גם.
לא, זאת השאלה, אם הוא דיבר, אם הוא דיבר זה משהו אחר.
זה לא משנה, זה לא, מה זה משנה, מה אתה, אני בא, יחד, אתה לוקח את העובדים שלך, אתה אומר לי...
לא, אני מסכים איתך, אם הוא מדבר אני מסכים איתך לגמרי. תגיד, בהנחה שארי ארו הקליט בלי ידיעת ראש הממשלה, ונגיד...
תעד מה שאתה אומר לי, ציון, אני שואל את העובדים שלי, תבוא תהיה נוכח במסע ומתן, שאני מנהל לקנות דירה. ואני יושב ומקליט את השיחה, למרות שאני לא מדבר, אתה אומר לי בתחילת...
לא, סנדסים, זה לא אותו דבר.
אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר, כי אתה חלק חשוב מאוד ודרמטי בפגישה, זה לא... אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר, זה דקויות שאנחנו לא מכירים את הסיטואציה טוב בשביל לדעת איך להתייחס לזה, אבל אני רוצה ללכת איתך שלב אחד קדימה. בהנחה, כמובן בהנחה, אנחנו רק לומדים משפט עכשיו, בהנחה שארי הקליט את השיחה, ובהנחה שיש בשיחה משהו מפליל נגד ראש הממשלה. האם יכול ראש הממשלה לומר, רבותיי, ההקלטה הזו בוצע שלא בידיעתי, ולא בידיעת כמובן הצד השני, ולכן מדובר בפרי האסור, ולא ניתן יהיה להשתמש בזה כראיה במשפט.
אז אני, אז אני שב ואומר, הדרך היחידה לטעון את זה, אם ההקלטה הזאת הושגה באופן לא חוקי ולא מותרת על פי חוק, ונעשתה תוך כדי פגיעה חמורה בפרטיותו של אדם, עד כדי כך שבית משפט, שהמחוקק פוסל אותה מלשמש כראיה, אז כן, אז היא פרי אסור, ואז אפשר, ואז חובה להתעלם מקיומה ולזרוק אותה לפה.
הבנתי. עכשיו, אם היה אסור, אם היה אסור, נגיד בתקנות, היה אסור לארי להקליט את השיחה, בסדר?
אז אני עונה לך, הפסיקה אומרת, למשל כך דוגמה אחרת, ביחסים בין בני זוג,
אני מעדיף לא דוגמאות כאלה.
אתה לא דוגמא, אוקיי, אני מבין. אז אני אומר...
איפה שאתה מבין.
הפסיקה כבר פסלה ראיות שהוסגו באמצעים לא חוקיים, ולא אפשרה לעשות להם שימת משפט, ופסלה אותה. הן לא קבילות, הראיות האלה. יכול להיות כאן מצב כזה, יכולה להיות טענה למשל, שדוקטרים שמתרת הגנה מן הצדק. של, אני לא יודע אם אפשר להרחיב אותה גם למקרה שלנו, אבל כאשר מדובר בהתנהגות מאוד מאוד מקוממת של הרשות, אבל לא של אדם פרטי, כדי כך שאלה פה אם הרשות השיגה משהו כזה שלא הייתה צריכה לחיפוש שנעשה בביתו של ארי ארו, וללכת ולהרחיב את גבולות ההגנה הזאת, עד למרחקים כאלה ולמחוזות כאלה, אולי אפשר להגיע בדוחק למצב של...
אני חושב שיש פה סיטואציה משפטית מאוד מאוד מעניינת, לאן שהיא תלך זה מעניין.
אתה צודק, אבל אני קשה לי לראות שזאת יהיה קו ההגנה. בסופו של דבר, אנשים בוגרים השתתפו בשיחה הזאת, אחד מהם, כמו שקורה הרבה...
למה? אם ראש הממשלה מבין שהוא הולך להסתבך מאוד מהשיחה הזאת, וארי בקשר טוב איתו, וראש הממשלה אכן הוציא הנחיה שאסור להקליט שיחות כאלה, והרי יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי משהו בניגוד לנהלים, אין ספק שזה יכול
להיות. אני לא בטוח שראיה קבילה או לא קבילה, רק בגלל שאחד המשתתפים החליט שהוא אין הקלטות, זה כמו שעכשיו אתה ואני מדברים בינינו, ואני מחליט כן להקליט את השיחה.
זה בסדר.
אתה משתמש, לא ברדיו, אני מדבר, נפגשנו. בין שני אנשים, לא בין שלושה אנשים. ואחרי שהקלטתי אותך, אתה מבקש לפסול את השיחה הזאת, את ההקלטה הזאת, ואתה אומר...
לא, ברור שבדיעבד אי אפשר. ברור שבדיעבד.
ההתנגדות שלך היא מובנת מאליו.
תקשיב, אנחנו בשידור רדיו אמנם, אני לא יכול ללכת כל כך עמוק, אבל מה הרציונל של החוק? איך אוהבים השופטים לומר? מה התכוון המחוקק? הרציונל של החוק אומר דבר פשוט. שאדם צריך לקחת בחשבון שהוא מוקלט. במהלך שיחה, ואם אתה מקיים שיחה עם עוד מישהו, אז קח בחשבון שהוא מוקלט, כי אתה מדבר איתו, ולכן מותר לו להקליט. עכשיו, אם אני נכנס לפגישה, שבפגישה הזו אני יודע שאסור על פי הנהלים בשום אופן להקליט, אז אני לא לוקח בחשבון שאני מוקלט. אם אני לא לוקח בחשבון שאני מוקלט,
לא הרצון שלך, זה מה שאני אעשה להסביר, מבחינה משפטית. לא הרצון שלך מעמיד ראיה על הרגליים או פוסל אותה. החוק עושה את זה, החוק מונע את זה. וכמו שתגיד, אני הולך ברחוב, במקום ציבורי, במקום ציבורי זה יכול להיות גם מקום שיש בו שלושה אנשים, ואתה אומר, אני לא רוצה שיצלמו אותי, ומי שעושה את זה פוגע בפרטיותו.
לא, אתה לא יכול להגיד את זה.
או אני מדבר ברחוב, ואני לא רוצה שיקליטו אותי. אתה נמצא בזירה מסוימת, מאותו רגע חלים כללים מסוימים. ולכן השאלה היא...
בדיוק, כמו שחלים כללים מסוימים ברחוב, ככה חלים כללים מסוימים בפגישה בבית ראש הממשלה.
זה נכון מה שאתה אומר, אתה אולי זכאי לתביעה נזיקית על זה שפגעת באיזה זכות שלי כאשר התלטת, אבל אתה לא יכול להביא במישור הפלילי לפגיעה בראייה הזאת אך ורק משום שאתה...
לא, ברור שאתה לא יכול אך ורק, אבל זה תהליך שיכול
לסיים.
תקשיב, אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה האמיתית היא שאנחנו מנהלים דיון על דברים בטלים. אנחנו צריכים לעשות את הדיון הזה על בבא קמא, על השכת נזיקי, נעשה את הדיון.
אתה צודק, אז בואו נעשה את זה.
יאללה, נו.
תתחיל אתה, אבל זה נעשה פעם אחרת, כשנהיה יותר משופעים בזמן.
יאללה, בהצלחה, עורך דין ציון אמיר, תודה, נעמת לי.
יום טוב.
בוקר טוב שיהיה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש, משיקה תפריט בשרים חדש, בחשרות הרב רובין. מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין, במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-9911-778 02-9911-778. כולנו מסובין.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
זה ברקול. מחממים את החורף בברקול. מפזר חום טורבו מחברת קנדי במבצע מיוחד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 50 שח משאר מוצרי החנות. המבצע תקף בכל סניפי רשת ברקול עד גמר המלאי, מוגבל לשתי יחידות בקנייה.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה, חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
רוצה להיות סופר סתם? משגיח כשרות? או למכור ספרי קודש? עשרות משרות בתחום התורני מחכות לך ביריד הגדול לציבור החרדי. יום חמישי, י"ד בטבת, 12 בינואר, בשעה 5:30 בערב, במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה 073-280-0316 073-280-0316.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עכשיו לאיומים שארצות הברית מקבלת על האמירה ששגרירות תעבור לירושלים. לא תאמינו. יש כאלה שאומרים, אם תעיזו להעביר את השגרירות שלכם לירושלים, אנחנו נראה לכם מה זה. אוי, איזה מין עולם. מעניין לדעת אם, באמת, האמת זה מבחן אמיתי של טראמפ. לראות אם הוא ילך עם זה עד הסוף. כי כל עוד שהוא אמר את זה לפני הבחירות, בוא נגיד, יכולנו להבין שהוא לא עושה את זה. יכולנו לומר, מה שרואים מפה לא רואים משם, הוא אחראי, הוא מבין שזה בעיה, הוא חשב, הוא לא ידע הכל, היום הוא יודע יותר. אבל הוא סנדל את עצמו עוד ועוד, כי הוא ואנשיו חזרו על זה כמה פעמים. נכון, אריאל? נכון שרפר? הוא אמר את זה אחר כך גם, נכון?
אני
אני אמנם נזהר פה, אני לא נביא, אבל אתה זוכר שכשדיברנו במערכת הבחירות על זה שטראמפ ינצח, אז עכשיו אני, עכשיו אני מאסס, אני לא אומר פה נבואה, אני אומר פה הימור ב-100%, הוא יעביר את השגרירות לירושלים.
הוא לא יתקפל בסוף לאיומים?
הוא לא יתקפל בסוף. לא, 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 זה לא מתאים לטיפוס. אולי חומה בין ארצות הברית למקסיקו הוא לא יבנה, אבל את השגרירות לירושלים, או הוא, או הנציג שלו כאן במזרח התיכון, יעבירו את זה. לא, 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 לא לפחד כלל, כמו שאומרים. זה יהיה משהו אחר לגמרי.
יש לי שאלה אליך, אריאל. אתה בחור שמאוד פטריוטי, מאוד...
למה? זה בגלל שאני לובש כחול לבן היום?
אתה לובש כחול צהוב, לא לבן. איפה הלבן?
הלבן...
זה לא קשור.
אוקיי, נו, מה השאלה?
תגיד, למה זה באמת כזה חשוב לך שהשגרירות תעבור לירושלים? איפה זה?
למה בערים אחרות ברחבי העולם השגרירות הזרות נמצאות בבירה ופה לא?
אני שואל, למה זה חשוב לך? איפה זה ישנה לך בעירת שמיים, בעבודת השם? איפה זה רלוונטי?
קודם כל, כירושלמי, לא רק כפטריוטי, אני חושב שמאדם שגר בבירת ישראל, הוא רוצה שנציגויות זרות של העולם יהיו בבירת ישראל, זו הבירה שלנו, לא? זה ההגדרה. אף אחד לא מערער על זה.
הם צריכים להיות, זה לא אתה צריך שיהיו. אם אתה צריך שיהיו, זה אומר שאתה לא מאמין באמת בעצמך.
אבל אני אמנם, אין לי בעיה עם זה, כי אני נולדתי בתל אביב ועברתי לירושלים, אבל בירת ישראל זה לא תל אביב. השגרירות האמריקאית נמצאת בתל אביב, זה לא בסדר.
אני מבחינתי...
לא מעניין.
לא צריך את זה. אני לא יודע, יש לי ירושלים, יש לי כותל, בית המקדש, שלום על ישראל.
אבל אתה חושב שההגדרה של בירה זה רק על הנייר, אם זו הבירה שלנו, אז כאן צריכה להיות השגרירות שלנו.
אבל זה לא מעניין אותי אם אתה מכיר בי או לא. זה לא, מה אכפת לי? תלך, תעשה את השגרירות שלך גם ביפן.
ובוא נשאל את זה מהצד השני, בוא נשאל את זה מהצד השני של אותם אלה שאמרת, ערביי מזרח ירושלים או הפלסטינים, ממה הם כל כך חוששים? הרי הם גם מציגים את ירושלים כבירה שלהם, אם באמת תהיה בירה אחת לשתי מדינות באיזשהו תרחיש. אז מה אכפת להם שתהיה שגרירות אמריקנית בירושלים? הרי אם יהיה מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים, לא תהיה שם שגרירות אמריקאית? תהיה שם. אז מה הם מאיימים?
לא הבנתי את הטיעון שלך.
לכן אני אומר, איזה אינטרס יש לערבים לאיים מה נעשה לאמריקה אם תגיד
אנחנו מדברים עכשיו על זה גם היא אנחנו מדברים עכשיו על הערבים אני מדבר עכשיו עלינו
מדבר על היהודים עליך אני אומר למה הם מאיימים הרי שהם יעשו בלגנים
אבל אם האמריקאים לא יעבירו את השגרירות לירושלים אז ירושלים תהיה בעיניך פחותה היא תהיה פחות בירה כלומר בשביל שתהיה בירה באמת צריך שהאמריקאים יעבירו את השגרירות
זה מקום המקדש זה בעיניי מעלה את ערכה הרוחני עשרת מונים השגרירות של ארצות
אני שואל אותך אחר
אבל על הנייר זה משהו אחר
בסדר כן אתה קיבלת היום הרבה זמן אוויר.
באמת, אני מאוד מודה לך.
אתה לא צריך להודות לי.
אני מודה לך.
השאלה ממש בקצרה ותענה לי בקצרה.
אני אשתדל.
אתה יודע מה?
כן.
לא היום.
לא היום?
לא היום.
טוב.
יאללה. אם אתה רוצה, אתה יכול להישאר פה, להשתתף איתי בשיחה הבאה.
אני אחשוב על זה ואני אשלח לך את התשובה, באמת.
טוב. תודה, שאופר. לירון מילץ, מנכ"ל אתר החרמון, שלום.
שלום.
אנשים עפים גם אצלכם?
אני לא שומע אותך כל כך.
אני שואל אם עפים גם אצלכם, יש רוחות חזקות הבוקר מאוד, גם אצלכם?
יש אצלנו רוחות חזקות, לא עפים, אבל כן, רוחות מאוד חזקות, יורד שלג. ואמור להמשיך ככה כל היום.
וואו, מה המצב, מה הגובה?
נוספו לנו עוד 10 סנטימטרים רק הלילה, ועדיין אמור להמשיך כל היום, אז כבר אנחנו סביב ה-60 סנטימטר בחרמון.
שלג שלג או כזה שלא נעים לעשות בו סקי?
לא, שלג מעולה, שלג של אחרי סופה, נעים מאוד.
כן? טוב, מה המצב המבקרים בחרמון? אתה יודע, לא כולם מכירים את הסיטואציה הזו, שיש אנשים שמה שנקרא לוקחים יום חופש מהעבודה, ביחד עם המשפחה והילדים, ונוסעים לעשות סקי באמצע החיים ככה, נכון? זה מין תופעה כזו שלא כולם מכירים אותה, לפחות לא מי שחובב את התחום הזה.
בדיוק, סקי זה ספורט כמו כל ספורט, וכמו שאנשים לפעמים לוקחים את הבוקר לגלוש בים, אז אותו דבר גם בסקי, עולים לחרמון, גולשים, וחוזרים למחרת לעבודה, שזופים מהשמש שהייתה בחרמון.
כן. למה אתם פתוחים בשבת? תגיד, למה? למה? למה?
בוא לא ניכנס לשאלה הזאת.
לא, אני אגיד לך למה, כי זה מונע מהרבה אנשים חרדים להגיע לשם.
את כל עם ישראל אנחנו משרתים, גם שומרי מצוות וגם לא.
איך אתה יכול? אתה יודע שהרבה חרדים נמנעים לי להגיע לשם.
זה שאלה שפשוט שואלים כל הזמן, והיא לא תשתנה. אתר החרמון יהיה פתוח בשבת, ואנחנו באמת משרתים את כולם, גם באמצע שבוע וגם בסוף שבוע.
כן, טוב, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אין לי מה לומר יותר מדי. טוב, לירון, אני מודה לך.
תודה לכם.
בוקר טוב. הרבה חרדים פשוט לא מצליחים, או צריכים לנסוע לחוץ לארץ בשביל לעשות סקי, בגלל שהם לא רוצים, מה שנקרא, לחזק אתר מחלל שבת. אבל זה לא יישאר תמיד פתוח, זה בטוח ישתנה. ממש בקרוב. אנחנו מסיימים, זהו, כך מהר. טוב. תודה לצביקה גרוניך שערך, יעל ליבר שהפיקה. מוטי קופפר, טכנאי השידור, שרפר בחדשות. יום טוב לכם, מחר בדקה לשמונה. בעזרת השם יתברך, עוד מהדורת הבוקר. ביי.
יש לכם חבר שאצלו הכל שחור ולבן? או אח שמבין רמזים דקים אבל ממש דקיקים? אולי אבא שאצלו אין חגיגה בלי עוגת גבינה? אז בואו נפנק אותם במארז ענק עם הטעם שהכי מתאים להם. כל חי והבפלות של אלית מזמינים אתכם לעלות לשידור בתוכנית טובים השניים, לספר לנו מה הטעם הכי מתאים לחבר שלכם ולצרף לו ברכה מיוחדת. ושניכם תזכו במארז ענק ומפנק עם הטעמים הכי מיוחדים של בפלות אליט. טובים השניים, כל יום בארבע, כאן בכל חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עושים הכל כדי להגשים חלומות, להשיג מטרות ולהגיע ליעדים. אבל אם המרחב הציבורי אינו נגיש, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו למרכז המסחרי. כן, המגבלה הגדולה ביותר של אדם עם מוגבלות היא מרחב ציבורי לא נגיש. חשוב להבין, המרחב הציבורי הוא של כולנו. אל תגבילו אותנו. רוצים להשפיע? חפשו אל תגבילו אותנו. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
הקניות עלינו! קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49.90 שקלים ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים! עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' תוות. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו!
לא אחת, לא שתיים, אלא מיליארד ושש מאות מיליון. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל מיליארד ושש מאות מיליון סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' תוות, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף, וסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות? אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
חמש לדעות, חמש שלי.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. בשיעור שלפני השיעור האחרון דיברנו על ההבדל שיש בין רווקה לאלמנה. הדברים נמצאים בדברי מרן בהלכות שבת. מרן כותב בהלכות שבת בסעיף ה', הכונס את האלמנה לא יבוא עליה ביאה ראשונה, לא בשבת ולא ביום טוב. ההסבר, כיוון שבאלמנה מעשה החופה אינו הגומר את הקניין, הגומר את הקניין זו הביאה. ולכן, אם הוא יעשה את זה בשבת או ביום טוב, הרי אין עושים מקח וממכר, איך נעשה קניין בשבת? ולכן, מסיבה זו, אין מקום להקל ליסה אלמנה ביום שישי, אין מקום להקל ליסה אלמנה בערב יום טוב. יום טוב ושבת בנושא הזה הם שווים, וזה מה שאנחנו לומדים כאן בסימן תפקוף חבדלת. דברי מרן מאוד ברורים, אין קונסים, והמושג של אין קונסים זה לא המעמד של החופה, אלא לא להכניס אותה לביתו. ובזוג רווקים הכניסה לביתו מועילה, לכן אם הוא עושה את זה מערב יום טוב זה מותר. מה שאין כן באלמנה שהכניסה לביתו לא מועילה, לכן באלמנה אמרנו שהחופה לא תהיה ביום שישי, כדי שלא יהיה מעשה הקניין נעשה בלילה בשבת או ביום טוב. זה כתוב לנו בהלכות שבת, וההשלכה היא גם לגבי יום טוב. ממשיך מרן, ולא מייבמים. מצוות ייבום היא כאשר אחד מהאחים לא עלינו נפטר, ולא יניח אחריו בנים, כיוון שאין לו שם ושארית, אשתו זקוקה לייבום. בימינו, ברוב הפעמים, אפשר לומר קרוב ל-100%, לא מייבמים, אלא רק חולצים. חליצה היא הקניית האפשרות לאישה להינשא לכל מי שהיא רוצה. הייבום זו חובה על אחד מהאחים, מתחילים בגדול שבכולם, ומסיימים בקטן שבכולם. היום לא מייבמים מסיבה אחת, כי לא כולם מכוונים לשם שמיים. כי המייבם יורש את הנפטר, את האח שנפטר. וכיוון שהוא יורש אותו, ייתכן מאוד שהוא ישאיר סכום נכבד, נכסים רבים, וכל כוונתו זה לזכות בנכסים, זה כבר נקרא לא לשם שמיים. או מפני שהיא יפה בעיניו, או מפני שהיא מיוחסת, יש לה משפחה חשובה, אלה מחשבות שהן נקראות לא לשם שמיים. וכיוון שהיום לא ניתן לזהות מי מתכוון לשם שמיים ומי לשם דברים אחרים, לכן משתדלים ככל האפשר לא לקיים את מצוות ייבום. במקרים חריגים ביותר, כאשר הדיינים מרגישים, רואים לנגד עיניהם אדם תם וישר, שבאמת ובתמים כל כוונתו לשם שמיים, מותר לקיים ייבום גם בימינו. אין איסור לקיים ייבום. כך פסק מרן בשולחן ערוך. אין מי שיכול לבטל את דברי מרן, אלא המציאות היא הקובעת, והדיין עיניו רואות מי שעומד לפניו, מתרשם ממנו. אם כוונתו לשם שמיים, מקיימים את מצוות הייבום, גם כן נותנים את האישור ואת הרשות ליבם. אבל אם העומד לפנינו, היבם, רואים עליו שהוא מארחי פרחי, כל כוונותיו הם צדדיות ושוליות ולגמרי לא קרוב ליראת שמיים, בוודאי שנמליץ ונעשה את כל ההשתדלות שזאת תהיה רק חליצה ולא ייבום. אמרתי, בימינו ברוב המקומות, ברוב בתי דין, ברוב המקרים שלא יבוא ולא יהיה על אף אחד, ברוב המצבים עושים את החליצה ולא עושים את הייבום. הייבום והחליצה ביום טוב אסורים, כמו גם בשבת. לכן מרן כותב, ולא מייבמין ולא מגרשין ולא חולצין. בכל השלושה האלה, הגבר מקנה את הגוף של האישה לעצמה. עד עכשיו היא הייתה נזקקת לאיש, ומרגע זה ואילך היא נפרדת מהזיקה, נפרדת ושולטת בעצמה לעשות כפי שהיא רוצה, היא לא נגררת אחרי מישהו, וכיוון שהיא קונה את עצמה, ממילא נעשה כאן מעשה קניין. לכן גם ייבום, גם חליצה וגם גירושין, שלושתם זה קניין שהאישה קונה את עצמה, ולכן צריך למנוע ולא לעשות לא בשבת וגם לא ביום טוב. ההלכה הבאה, ולא מקדישין. המושג הקדשה מדבר רק על חפץ, דבר מוחשי, שאותו הוא מעביר. בימינו הכוונה אפילו להקדיש לבית כנסת. למשל, אני רוצה להקדיש לבית הכנסת איזה מספר תליתות. הם לא היו מוכנות מערב שבת, מערב יום טוב, לצורך ההקדשה. לא קניתי אותם לצורך ההקדשה. לא עשיתי את הפעולה הראשונה מראש מתוך מחשבה שזה יגיע לבית הכנסת. אני קניתי תלית, וחברי קנה לי תלית, וכדי לא לבייש את חברי, אני רוצה לקחת את התלית הזו ולהעביר אותה לרשות בית הכנסת. כיוון שהרכישה לא הייתה לשם ההקדשה לבית הכנסת, אם ביום שבת אני לוקח את התלית ומניח אותה להקדיש לבית הכנסת, זה אסור. כי כאן נעשה הוצאה מרשותי והכנסה לבית הכנסת קניין. הנה הקניין שהוא אסור ביום שבת. לכן ההדגשה בכל דבריי, שמה שמרן כותב כאן, אין מקדישין, זה דבר שהוא מוגדר לפנינו. זה יכול להיות תלית, ויכול להיות כל דבר שהוא לשם הקדשה לציבור, לדבר של קודש. דהיינו שלא ניתן להוציא אותו מבית הכנסת. לא מדובר על הכנת דברי מאכל לבית הכנסת, שלכאורה זה גם נקרא הקדשה. לא, בוודאי שלא. אין כאן הקדשה לבית הכנסת. אם יש דברי מאכל, הם נועדו לצורך ציבור המתפללים. לא שייך כאן להקדיש. אמנם גם התלית מיועדת לשם המתפללים, אבל היא נשארת בבית הכנסת לזמן הרב, לעומת המאכלים שנאכלים ונעלמים מיד. לכן, להכין דברי מאכל מותר, אבל מעבר לזה, להקדיש ביום שבת אסור. שלום ולהתראות.
אורחות חיים, עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
קוטג' תנובה, פיראוס צפתית, שוקו תנובה, גבינת עמק.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה, מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601, מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, מקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פגי, שותפים לקצב החיים שלך ומשיקים את תוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
1-0-2-102 למחבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לחבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102, לוחמי האש, תמיד בשבילך.
נהג, נהגת, מה זה נת"צ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נת"צת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
רק הדלק עליכם.
רק הדלק עלינו?
רק הדלק.
רק הדלק?
רק. הליסינג של אוטו סנטר ללקוחות פרטיים. החזקת הרכב עלינו. אתם רק מלאו דלק וסעו. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון ולהסכם ההתקשרות.
רוצה להיות סופר סתם? משגיח כשרות? או למכור ספרי קודש? עשרות משרות בתחום התורני מחכות לך ביריד הגדול לציבור החרדי. יום חמישי, י"ד בטבת, 12 בינואר, בשעה 17:30 בערב, במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 073-280-0316 073-280-0316.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500.
כשאתה חבר מכבי אתה מקבל הרבה יותר כסף חזרה. דוח משרד הבריאות קובע מכבי שירותי בריאות החזירה הכי הרבה כסף למבוטחיה בביטוח המשלים, בניתוחים, רפואת שיניים ולהוצאות לפני הלידה ולאחריה. אז שלא יעבדו עליכם ושלא יחסכו עליכם. עוברים עכשיו למכבי ונהנים משירותי הבריאות הטובים בישראל. כוכבית 4535.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שכולם דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
חדשות כל חי. השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר, איתן רונד שירה במחקר.